ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קס"ג. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה אחרונה בדף קס"ב עמוד ב. בשיעור הקודם הזכרנו מקור שמופיע שתי שורות מראש העמוד הנוכחי, קס"ב עמוד ב', הרחיק את העדים שני שיטים מן הכתב פסול. בצד, בשוליים, כתבנו תחת הכותרת נושא, איך מחשבים שתי השורות המרוחקים שפוסל. הן ואוויריהן, או הן בלא אווירן. מה הכוונה אוויר? אז זה המקום החלק, הריק, בין שורה ושורה. כפי שהזכרנו, למעלה הופיע מקור שאמר שאם חתימות העדים הם מרוחקים מן הכתב שתי שורות, אז פוסל את השטר. וכמובן, כפי שהסברנו והערכנו פעם שעבר, זה מגביר את האפשרויות והסיכויים לזיופים, להכנסת חומר, טקסט שלא מההסכם שמופיע בשטר. עכשיו הגמרא, שורה האחרונה, היא באה לו שני שיטין שאמרו, ויש לנו גם חיצים מצד טקסט הגמרא שמחזיר אתכם למקור למעלה. אז אותם שני שיטים שאמרנו שאם יש רווח של שתי שורות ריק בין חתימות העדים וטקסט השטר, השטר פסול, הגמרא ממשיכה בקוף סמך ג' עמוד א', הן ואווירן או דילמה הן ולא אווירן. והרשב"ם למעלה אומר, הן ואווירן שיעור כתיבת השיטים, ואוויר חלק בינתיים נפסל, אבל פחות מכאן אינו נפסל, זה צד אחד, או אפילו הן ולא אווירן, שתי שורות של הכתב עצמו בלי שום חלק, אולי גם זה פוסל. שוב פעם, אני רוצה להדגיש, מחשש לזיופים. הרב נחמן בר יצחק מסתברא דהן ואווירן, רק אז אנחנו נפסול. תהי סלקא דאיתא הן ולא אווירן, שאם גם רווח צר כזה, שתי שורות בלי שום אוויר, בלי שום חלק ביניהם, גם זה יפסול. אנחנו מדלגים על פי הבח, למאי חזיה, למה זה ראוי? אי אפשר לכתוב במקום צר כזה בלי שיראה כמזויף. אם דבר כבר נראה כמזויף, אז איך אומרים, הפוך על הפוך, בזה כבר אין חשש, נראה שיש איזו רמאות. צריך להיות מצב של השארת רווח ריק שניתן לזייף בלי להתאפס. אז אלא שמה מינה, כאין ואווירן שמה מינה. אולי רק נראה איך שהרשב"א מסגנן את זה בשורה שנייה מראש העמוד. הכי גרסין ואיסר כדאיתך אין ולא אווירן למה יחס, אבל לא ניכר הזיוף, לפי שצריך לכתוב אותיות דקות יותר משאר אותיות השטר כדי לתת חלק בין שיטה לשיטה. ואם יכתוב כתיבה גסה, גם עתה ניכר הזיוף שאין חלק בינתיים שאר שיטות, כבר השורות שבשטר. נחזור לגמרא. רבי שבתאי אמר משמי דחזקיה שני שיטין שאמרו. איך מודדים? שוב עוד מד של רוחב השורות, בכתב יד עדים ולא כתב ידי סופר. כתב ידי עדים זה ביטוי לכתב של רוב בני אדם שהוא יותר משיעור שסופר היה כותב בו. מה הייתה? למה מודדים את השיעור כזה? דחול המזייף לאו לגבי ספרה אזיל מזייף לא כל אחד שרוצה לזייף הולך אצל סופר שהוא כותב באופן יותר מצומצם יותר קטן מרוב אנשים וכמה עכשיו אנחנו הגמרא יורדת לרזולוציות על איך מודדים אותם שתי שיטות הרי אולי רק כמילת הקדמה יש בעברית שכותבים עברית יש אותיות נקרא להם רגילות שתופסים בעצם שורה אחת בלי רגל ארוך מתחת לשורה בלי איזו ראש שעולה מעל השורה אז אם ניקח בחשבון שיש גם אותיות ארוכות כמו חף סופית או כמו האות למד שהם אותיות שתופסות יותר משורה אחת אז אנחנו רוצים לדעת אותם שתי שורות של כתב איך בדיוק מודדים אותם אז בצד גם כן כתבנו ועם התייחסות לפס הכפול שמופיע מיד נקרא ביחד מה שכתבנו בשוליים דעות על איך מחשבים השיעור של שתי שורות אנחנו גם כן נדגיש בהמשך עם המעוין המילה כגון דוגמאות של כתיבה שמהם ניתן לחשב השיעור אנחנו בעזרת השם נלווה את הגמרה עם ציור שאתם גם רואים באותם שוליים ונחזור כעת לגמרה אמר רב יצחק בר אלעזר כגון לך לך זה או אפשר לך לך אמרתי לך לך כמו שמופיע בתורה אבל המילה לך לך זה על גב זה יש לנו ציור שמלווה את הגמרא אצל הכוכבית בשוליים אתם רואים איך ש איך ש ציירנו את זה יש את המילה לך או לך הגוף האות יושב מה שנקרא שיטה או שורה הראש של הלמד מתבצץ למעלה חודר למעלה במה שאנחנו נכנה אוויר הרגל של החף סופית יורדת לתוך אוויר אילו גוף האות לא נמצא שם רק האור ראש או הרגל אז הוא מכונה אוויר אז המילה לך ראשונה ומתחתיו מיד ישר מתחתיו הלמד מכוון מתחת לחף סופית אז שוב פעם רואים את התופעה של הלכה השני גם כן יושב על שורה והוא גם כן תופס אוויר מלמעלה ואוויר מלמטה אז אם אנחנו נמדוד את שתי השורות שהזכרנו באופן כזה שכן אנחנו כותבים על שתי שורות המילה לך ועוד פעם המילה לך גוף האות תופס שורה אחת אז, אז אם אני כותב שתי פעם המילה לך אז אני תופס בכתיבת גוף האות שתי שורות אבל בנוסף לכך יש גם כמה וכמה אווירים וזה מה שהגמרא כאן אומרת בקיצור עלמא כסבר שני שיטים זה שתי שורות לגוף האות וארבע אווירים אפשר לספור אותם לפי הציור כל לך מקבל שני אווירים אז כפול שניים ארבע אווירים נמשיך בגמרא רב חייא בר עמי משמי דולה אמר כגון למד מלמעלה וחף מלמטה גם זה ציירנו וציירנו את זה על פי הרשב"ם מה שאמר אומרים פה למד מלמעלה וחף מלמטה הציור שמלווה את השיטה הזאת הוא על פי הרשב"ם שאני חושב לפי הנראה היה לו גרסה הפוכה אלא שהיה לו לעמיד מי למטה וחף מי למעלה, וזה אפשר לראות ביחד. יש לנו כוכבית בתוך הרשב"ם, מתחת לגמרא, השורה הראשונה ברשב"ם, הלמיד דתחתונה מכנגד רגל חף העליונה, ולפי זה ציירנו את הציור. אבל זה אותו דבר, רק אפשר להפוך את המיקום של הלמיד לפי הגמרא, לשים את הלמיד מלמעלה והחף מלמטה, יוצא לנו שני שיטים. זה כמובן לתפות, להחזיק את גוף האות, הראש של הלמד תופס אוויר, הרגל של החף תופס עוד אוויר, וגם נותנים אוויר בין זה לזה כדי לאמן את ידיו. זה שיטה שנייה בגמרא, זה של רבי חייא בר עמי. אנחנו נמשיך בגמרא עם שיטה שלישית, אולי רק נקרא את זה בגמרא, אלמא כסבר שני שיטים ושלושה אווירים. שיטה שלישית פה, רבי אבאו אמר כגון ברוך בן לוי בשיטה אחת. כסבר שיטה אחת ושני אווירים, זה נחשב מספיק מקום כדי לזייף. לפני שנתקדם, נשים לב במה שכתבנו בשוליים תחת הנושא מפנה. יש צורת פפיון, רב יוחנן, רב יוחנן מופיע בעמוד ב', שתי דעות בעניין גודל הרווח שמותר בין העדים לאשרתה. עד עכשיו דיברנו על הרווח בין גוף השטר, תוכן השטר והעדים, כאן הרווח בין העדים ואישור החתימות, קיום שטר, שכך נקרא בהרבה מקומות. כאן אנחנו קוראים לזה אשרתה, אשרתה דדייני, אישור החתימות של העדים. הגמרא, אמר רב, לא שנו מה שלימדנו מקודם, ששתי שורות ריקות בין בשטר פוסלות את הגט, זה אלא בין עדים לכתף. רק אז אנחנו אומרים שתי שורות פוסלות, בין גוף השטר וחתימות העדים. שאם אדם משחק שם ומכניס דברים, אז הרי זה יכול, זה נחשב זיוף, ועליו יש חתימות עדים. אבל בין עדים לשרתה אפילו טוב אדם יקשר, אבל בין הקטע שבו חתמו את העדים והאישור חתימת בית דין, גם קוראים לזה הנפק בגמרות אחרות, אפילו טובה נמי, אפילו רווח יותר משתי שורות, נמי כשר. זה לא פוסל את השטר. אולי לפני שנתקדם בגמרא, נדלג קדימה לרב יוחנן ולראות את ההבדל בינו לרב. רב יוחנן בעמוד ב' אומר, שם הוא מסומן עם הפפיון, רב יוחנן אמר, לא שנו אלא בין עדים לכתב ששתי שורות פוסל, אבל בין עדים לשרת, אפילו שיטה אחת נמי פסול. אפילו שיטה אחת ריק נחשב פסול בשטר. נחזור לרב. הגמרא כאן מופיע אצלנו בגמרות המסומנות צורה חדשה, הרגש, וגם פה בשוליים כתבנו שזה מהווה מעקב. מקום צר למעלה, קושיות על דברי רב ורב יוחנן. אנחנו נמשיך עם הסימון הזה גם אחרי שנראה את רב יוחנן. אז הם מהווים קושיות על השיטות האלו, והפוך תשובות. טוב, רק מה שואלת, מה ישנה בין עדים לכתב? אמרנו שם ששתי שורות פוסלות, דילמה מזייף וכתב מי דבאי וחתים מסעדי. אולי הבן אדם יזייף, יכתוב, יוסיף דברים באזור הזה שהוא חלק, שהוא ריק, וכבר חתומים עליו עדים. אז לכן אנחנו מקדימים וכבר פוסלים את זה מראש, שלא יהיה מצב כזה שיהיה לאדם פיתוי לעשות כאלה דברים. בין עדים לשאלת נמי מזייף כתב מאי דבאי חתים מסעדי. גם במקום הזה למה לא נפסול? כי שם אתה יכול גם להוסיף דברים וחתום שם, יש שם חתימות, ועל סמך החתימות האלו נקבל מה ש מה שאוספת שם באותו מקום. אנחנו נסתכל קודם ברשב"ם בשורה שלישית מתחת לגמרא, אמר רב, לא שנו שני שיטים לפסול, אלא כן יוחיד בין העדים לשטר. אבל אם הוא בין העדים לקיום הנקרא השרתה, על שם וישנו וקיימנו, הכתוב בו כגון שטר שכתב בו אין פק, דיינו השרתה, כבר זה הסברנו למעלה, לפני כן בעל פה, כן? אבל אפילו יוחיק יותר משתי שיטים כאשר כנמסי ואזין. הכבר כאן תסביר למה זה לא נחשב בעיה. אז לפני שנגיע לפתרון, שוב פעם, גם בין העדים וחתימות הדיינים, למה אין כאן חשש זיוף שיוסיף שם תנאים או כיתוב שלא היה מההסכם שעליו נכתב השטר מעיקרה? הגמרא עונה, דמתיית לי, רווח בין העדים לחתימות הדיינים שמאשרים את החתימות, אין בעיה, כי אנחנו מלכלכים את זה בדיו. הביטוי מלכלך נלקח מהרשב"ם עצמו. כאילו, מוסיפים שם נקודות של דיו, והוא לא יכול לכתוב שום זיוף שמה. הרשב"ם מוסיף דבר שמעניין פה, הוא אומר, משני דמתיית לי, כלומר, מלכלכו בדיו, ואין יכול לכתוב בו שום זיוף. אבל אם בא אין פק לפנינו, ויש בו שני שיטים חלק, בלא טיוט, פסול הוא, שלא נעשה כתיקון חכמים. נחזור לגמרא. אי הכי, אם זה שמתייטים הוא המכשיר, הוא האמצעי שבו נכשיר את הרווח בין העדים והשרתה, בין עדים לשטר נמי, מתיית לי. אז גם אם יש רווח בין העדים לגוף השטר, נכשיר רווח של שתי שורות, כי הוא מלא דיו. מילית איזה עם דיו, אז אי אפשר לזייף, אי אפשר לכתוב על זה. הגמונה אמרי, סעדי הטיוטה הוא דחתימי. אם נטיית את הקטע בין גוף השטר לחתימות, אז אנחנו מאבדים את כל תוקף השטר, כי אנחנו נעלה במחשבותינו שעדים חתמו על כך שיש טיוט, שאנחנו חותמים על מסמך שבו נמצא טיוט, ולא חותמים על תוכן השטר בכלל. הרשב"ם כותב, הטיוט החתימי ולא העיקר של שטר. כדאמרינא בגיטין, חיישין על שם השאלת שלום, שכתב בשטר חתמו, ולא העיקר של שטר. הגמרא במסכת גיטין מלמדת שאם אדם כתב שטר, קשור לאיזו עסקה ממוני, הלוואה, מכירה, או משהו מעין זה, ואחר, בסוף השטר הוא כותב דרישת שלום לפלוני, ואז מתחת לזה מופיע עדים. אנחנו חוששים שהעדים הם מאשרים את הדרישת שלום ולא תוכן השטר. אז גם פה יכול להיות שהם מעידים שבפנינו הוא לכלך או תיית את השטר, אבל לא על תוכן השטר. שואל את הגמרא, בין עדים לשרת נמי, אמרי, אז אם כן, מה שאמרנו מקודם, שמתייטים שם, יכול להיות שאם אחרי העדים מופיע עתיות, יגידו בית דין העתיותה הוא דחתימי, שבית דין חותמים על כך שתייתו את השטר בפניהם. הגמונה בית דין העתיותה לא חתימי. דיינים הם בקיאים בהלכה, הם לא היו חותמים את שמותיהם על תיות, אבל עדים יכול להיות עמי ארץ לגמרי, עמרצים כימורים, וחושבים שעל כזה דבר התבקשו לחתום את, את חתימותיהן. שואל נגמר, וכאן יש קושיה ארוכה, ומסומן בהתאם, ממשיך עד שורה שלישית בעמוד ב', ולכו שתלמה גייז ללעילה. יש לנו שטר ש אמרנו, נגיד יש שמרו על רווח נכון בין בין גוף השטר לעדים. מתחת לעדים יש רווח גדול, יכול להיות, כלומר זה קשר, רווח גדול בין העדים לאישור חתימות של הדיינים. אולי יבוא אדם ויחתוך את החלק עליון של השטר, זאת אומרת השטר, גוף השטר עם העדים, משאיר את המקום של הטיוטה, ומתחת לזה חתימות דיינים, ומה הוא יעשה? הוא מחיק לטיוטה, והוא ימחוק את האזור של לכלוך הדיו, וכתב מי דבאי, ומחתים סעדי, והוא יכתוב שם תוכן שקל גמור, יכתוב שפלוני ופלוני חייבים לי כך וכך כספים, ומחתים סעדי, ונסמוך על השלטה בלי להכיר את העדים, נסמוך על החתימות האלו, ואמר רב, שטר ששטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר, ובכך יהיה זיוף. רק פרט מאוד חשוב שהחסרתי, אמרנו שהוא חותך את העליון של השטר, משאיר את הקטע המתויית, הוא יכתוב, אמרנו אחרי שהוא ימחוק את כל הקטע המתויית המלוכלך, הוא יכתוב שם מה שהוא רוצה, והוא יחתום, הוא יזייף חתימות עדים גם כן, זה לא אמרנו מקודם. ומתחת לזה יש לנו את הקיום בית דין, שזה מאשר כביכול את החתימות, והרב אמר, וזה מה שקראנו עכשיו, ששטר הבא הוא ועידיו על המחק, הוא קשיר. כאן זה מה שיש, הוא מחק את כל האזור המתויית, כתב גוף שטר חדש שהוא שקר גם הוא, וגם זירף חתימות עדים, ויש את החתימות הדיינים שמאשרים כאילו את החתימות האלו, והנה אז מה הרווחנו בזה שמכשירים שטר עם רווח גדול בין העדים והשארת אסמך אותו טיוטה. אז לפי דברי רב, ששטר הבא ובעדיו על מחק כשר, זה מעלה קושיה על הדין של רב עצמו פה, שמכשיר שטר עם רווח גדול בין עדים והשארת אסמך הטיוטה. הרי זה נקרא לזה קשה מיני ובי. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', יש קטע שמופיע בסוגריים, זה לא לשם דילוג, אנחנו נקרא זה ישר, אבל הוא בא לתת להראות שעיקר הקושיה כבר הסתיים. זה מה שרשמנו בהערה בכוכבית בשוליים, שעד הנקודה הזאת עיקר הקושיה הסתיים. בתוך הסוגריים הגמרא מאירה שרק אם רב הוא זה שאמר הוא ועדיו על המחק כשר, אז ניתן להקשות, אבל אם שמואל אמרו אין קושיה. אז אנחנו נתקדם בגמרא, הניחה, כוונה, אין פה קושיה, לרב כהנה, דמת נילה, משמיד שמואל שפיר. רב כהנה לימד את הדין הזה, שהוא ועדיו על המחק כשר, כשר בסדר, זה מה ששמואל לימד. אבל רב מעולם לא לימד כזה דבר. יש מקום אז להגיד שלפי רב הוא ועדיו על מחק פסול. זה פסול, אז אין כאן החשש לכל מה שאמרנו מקודם בשמו של רב. אלא לרב תביאו מדמת נילה משמי דרב. הגיוסה השנייה שזה של רב תביאו מי, שאומר שהדין הזה, דהיינו, הוא ועדיו על המחק כשר, מה עיקר למימה? הרי אם נסמוך על הפתרון של הטיעות שרב עצמו לימד, אנחנו נבוא לידי מכשול הזה של הזיוף כפי מה שטיעלנו. אז ואנחנו גם אמרנו שזה הופך להיות מין קושיה דרב על דרב. מצד אחד רב מכשיר רבע גדול בין העדים להשארתה, ומצד שני זה רק מזמין, אם רב עצמו לימד הוא ועדיו על המחק כשר, זה רק מזמין בעיה של חשש זיוף. תשובה: כסבר כל כהי גוונה, כל שטר שיש בו השארתה וגם הוא ועדיו על המחק, אין מקיימין אותו מן השארתה שבו אלא מן העדים שבו. הקיום השטר, אישור השטר, לא יהיה על בסיס ההנפק, השארתה שכתוב בפנינו שנמצא שם, אלא אנחנו נדרוש אישור חתימות העדים, ומאחר שהוא זייף אותם הוא ייפול בנקודה הזאת. אז אין כאן חשש של זיוף או עריכת שטר שלא כדין. נתקדם בגמר. כפי שאמרנו מקודם, רבי יוחנן הוא חולק על הרב שהכשיר רווח גדול בין עדים לשארתה, ובצד תחת הכותרת נושא כתבנו שיטת רבי יוחנן בעניין הרווח בין העדים והשארתה, אפילו שיטה אחת פסול. הגמרא: ורבי יוחנן אמר, הוא בא וחולק על מה שרב אמר מקודם, לא שנו ששתי שורות הוא המידה של פסול, אלא בין העדים לתו, אבל בין העדים לאשרת אפילו שיטה אחת נמי פסול. שואלת הגמרא, מה ישנה בין עדים לאשרת, שאתה מאוד מאוד מחמיר שאפילו שיטה אחת מהווה בעיה? דילמה גייז לילאי, וכתב הוא ועדיו בשיטה אחת, יכול להיות שהוא יחתוך את תוכן השטר של המעלה. וגם העדים, יחתוך את הכל, תוכן השטר והעדים, נשאר שורה אחת ריקה, ומתחת לזה השארתה, והוא יכתוב תוכן חדש וגם יזייף חתימות עדים באותו שורה ריקה, ומתחת לזה יש את הקיום שטר, וכסב השטר הבא ובעדה בשטר אחד כשר. איהכי, אם כך אתה חושב ובכך פסלת שיטה אחת בין עדים לשארת הריק כפסול, אם כן, אז איהכי בין עדים לכתב נמי, שאתה מכשיר שורה אחת ריקה בין העדים לגוף השטר, למה אתה מכשיר כזה דבר? למה רק אם יש שתי שורות ריקות פסולי, אבל שיטה אחת זה בסדר, גם שורה אחת בין הגוף השטר והחתימות העדים, נמי, דילמה גייז לילילי, הוא יגזור את השטר עצמו מעל שורה הריקה, וכתב מי דבאי, וחתי מסעדי, באותה שורה הריקה, הוא יכתוב תוכן שטר מה שהוא רוצה, שקר, ומתחת לזה בשורה הבאה יש עדים, והנה הוא ירמה אותנו. אז למה בין גוף השטר וחתימות עדים אתה מכשיר עד שתי שורות ריקות. תשובה, כסבר, שטר הבא הוא בשיטה אחת ועידה בשיטה אחרת פסול. אז אין כאן בעיה, זה יהיה פסול מעיקרה. שאלה, ולחוש דילמה כתב הוא ועידיו בשיטה אחת באותה שורה ריקה ש שבין חתימות העדים וגוף השטר, הוא יגזוז את כל תוכן השטר. יש שורה אחת ריקה שבאמת מתחת לזה יש עדים, אבל באותה שורה ריקה הוא יכתוב תוכן מזויף, הוא יחתום עדים מזויפים. אז יש לנו פה בעצם הוא ועדיו בשורה אחת, ומה יגיד בעניין תוספת עדים בשורה הבאה? נקרא את זה עוד פעם בגמרא, אבל איך הוא כתב הוא ועדיו בשיטה אחת ואמר לגבי עדים שמופיעים בשורה הבאה, נא לרבות בעדים הוא דעבדי, רציתי לחתום עוד עדים, אבל בבסיס יש לי פה הוא ועדיו בשיטה אחת שזה קשר, אז והוא יסמוך על העדים האלו שהוא זייף כמכשירי השטר. כסבר, אגב אותו זייפן הוא יסמוך על העדים האמיתיים שמופיעים בשיטה האחרונה, השיטה השנייה, לקיום השטר אם הוא יצטרך לכך. אבל בין ובין הוא הצליח לזייף שטר בשורה אחת וגם חתם עדים מזויפים, זייף חתימות כדי שזה ייראה הוא ועדיו בשיטה אחת, מבחינת צורך לקיום השטר בעתיד יקיים את הפי החתימות האמיתיות שמופיעות בשורה השנייה. אז למה זה לא בעיה? למה אתה לא חושש מפני זה? כסבר, תשובה, כל כי היי גבנה אין מקיימים אותו מן העדים שלמטה. זאת אומרת, לא מקיימים את השטר פי העדים האמיתיים, אלא מן העדים שלמעלה. זאת אומרת, אותם עדים שהוא זייף בשורה שבו נמצא גם תוכן השטר, וכאן הוא יתפס בזיוף. אז אין ממה לחשוש. עד כאן שיעורנו להיום.